שלום לכל המאזינות והמאזינים. אני חוזרת בפעם השנייה עם לספר על הספרים. והפעם בת השיח שלי, אפרת גבריאלה אטיאס. אפרת היא אומנית, מעצבת, היא נולדה וגדלה בירושלים, היא בת 34, והיא עברה לקיבוץ כפר סוד לפני יותר משנה. הגיעה לגליל בעקבות אהבה. אנחנו נדבר גם על זה, אבל בעיקר על הספרים ועל מה שביניהם. לי קוראים אורית פראג, והשיחה שלנו מתקיימת לכבוד שבוע הספר בישראל, או חודש הספר, נכון יותר. שלחתי לאפרת את שאלון הספר, וזאת, כפי שאמרתי, כבר פגישה שנייה, בסדרה שבמהלכה אני שולחת שאלונים זהים לכל בני ובנות שיחי, אבל התשובות של האישה או האדם הקורא, הן שונות כמובן. ואני אגיד שלום לך, אפרת.
היי, אורית. איזה כיף להיות כאן. ממש מתרגשת.
אז אני רוצה, אפרת, להזמין אותך בהתחלה, להמרי עם כל הציפורים, מעבר לחלום, לזמן ולשירים, כמו שכתב יוסי בנאי, המעולה, עם פטר הוט.
הציפורים שרות לנו מעל כל גן, על כל ספסל בגן, מכל עץ ירק רק. הן מצייצות מעל ראשי הצמרות, על עמודי חשמל לאורך הסדרות. הציפורים שרות ומבטן אוהב, וציוצן צלול כמו שיר קורא הלב. הן מזמינות אותנו גם לפרוס כנף מעבר לארצות החורף והסתיו. אז בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים. בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים. הציפורים שרות בנועם ותשוקה, ואין ביניהן שום צל של דאגה. גן שושנים הלב והשמיים ים, וכל העננים הולכים יחף כחם. הרוח נעימה, הקיץ מחבק, העיר כולה עכשיו בצבע אפרסק, וציפורי הצל על גג העירייה שרות לנו בשני קולות הללויה. אז בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים. בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים. אני צמא אותך כל כך לשתות אותך אני רוצה ובלי בושה ואחר כך לשאת אותך בזרועותיי להביא אלך קלה אל קצה חלומותיי ושם בנור ירח שמש וכוכב אני לך אתפלל אני אותך אוהב אז בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים אז בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים בואי ונמרים כל הציפורים מעבר לחלום, לזמן ולשירים לשירים
אז אפרת, אנחנו נתחיל. מהו הספר שאת קוראת עכשיו?
הציפורים.
הציפורים.
הציפורים, נכתב בנורווגית. מחבר, טראי וסוס. תורגם על ידי דנה קספי. יצא לאור בשנת 2019 בהוצאת ספריית פועלים. במרכז הספר דמותו של מטיס, גבר קשה מחשבה שקורותיו עם אחותו בכפר נידח בנורווגיה, הופכים ליצירה מיתולוגית צנועה ועצומת ממדים כאחת. שמספרת על נפש האדם וסבלותיה.
אפרת, מה מצאת בספר הזה?
אז קודם כל, הספר הזה ריגש אותי, כי בעיניי הגיבור הוא נתפס בעיני אחרים כקצת שונה, את יודעת, יש לו איזושהי שונות, איזשהו...
אפשר להגיד כמעט אוטיסט.
כמעט פיגור, אוטיסט. אבל מה שיפה ומרגש זה שהוא בעצם שם לב לדברים בטבע ובסביבה שלו שאנשים אחרים לא שמים לב. זאת אומרת, יש לו איזו תפיסה של העולם מאוד מיוחדת והוא מאוד רגיש. וזה משהו שאני ככה יכולתי להזדהות איתו.
התחברת אליו.
כן, כן.
כן, אני מסכימה איתך, אני נורא שמחה שאת קראת הספר הזה שבעיניי ממש פנינה. הוא מצליח באיזשהו אופן, הייתי אומרת, להציג את הסבל האנושי, באופן גדול ומיתולוגי, ודרך אח ואחות שחיים באיזה כפר נידח, באיזה פיזדיולוך בנורווגיה, ובמקום הכי נידח הזה אנחנו רואים את הדברים אולי הכי אנושיים וכללים. כלליים, ואני רוצה לנצל את הרגע הזה, את העובדה הזאת, ולהביא את זה לך ואליי,
כן.
ולשאול אותך שהגעת מהמרכז יענים, מירושלים, אלינו פה לצפון,
כן.
ואת את אומנית וצריכה קהל.
נכון.
מה, האם זה לא מפריע? האם זה טוב? האם זה מעודד בעצם?
תראי, קודם כל, אני גדלתי בירושלים, שנכון שזאת עיר עמוסה ולא פשוטה גם, אבל ברגע שיכולתי, התחלתי ככה לנדוד לכיוונים יותר שקטים, שזה אמנם במרכז, אבל עדיין קיבוצים, מושבים, מקומות שהם בטבע, גרתי גם בהודו, גם במקומות מאוד נידחים. בעיניי, איפה שיש פחות אנשים ויותר עצים, זה כבר יותר טוב. לא, אבל ברצינות, בתור אומנית, ההשראה שיש בטבע והשקט זה... זה פרייסלס, זה נורא נורא חשוב ליצור לי, גם אני בן אדם נורא רגיש, אז בעיר גדולה אני ממש הולכת לאיבוד, אני... אז בעיניי זה מעבר
אולי
שמחזק.
אולי אפשר בעצם לפצל את העניין של מקורות ההשראה, ואת הנושא של שיווק.
תראי, עכשיו דברים עברו להיות אונליין, למזלי, יותר ויותר. אז אם פעם הייתי צריכה להיות יותר ליד תל אביב, בשביל חנויות, אופנה, אומנות, גלריות, זה כבר לא ככה. בעצם אנחנו הולכים לגמרי לכיוון האונליין, וזה מאפשר לי לגור במקומות יותר נידחים, שגם זה מדינה נורא קטנה, אז להגיד שזה נידח זה מצחיק, זה בפרופורציה של ישראל, זה נידח.
אני מסקרן אותי הסיפור שלך של הודו, אבל לפני שנגיע להודו, תגידי מה בעצם את עושה, מה תחום האומנות שלך?
אני מציירת ציורי פורטרטים, בעיקר של נשים מכל העולם, אבל גם של דמויות מעוררות השראה.
למשל?
למשל פרידה קאלו, ון גוך, גנדי.
יפה.
ומהדמויות האלה אני יוצרת בעצם מוצרים, שזה תיקים, מחברות, קייסים ללפטופ.
את מוציאה את המוזיאון לרחוב.
בדיוק, אני זה התחיל מתיקים, כי רציתי שבעצם אנשים ילכו פיזית איתם עם יצירת אומנות. וזה גם היה ממניע קצת אנוכי, שרציתי לתת במה לאומנות שלי.
מקסים.
אבל בדיוק אתמול חשבתי איך אני מגדירה בצורה יותר מדויקת את מה שאני עושה. וככה ממש, ברמה המיתוגית ישבתי וחשבתי מה, איך אני מסבירה את זה לאנשים. ואם אני מתמצטת למשפט, זה מגלה יופי והשראה נשית ברחבי העולם. זה מה שאני עושה, או מנסה לעשות.
זה מיתוג יפה, למרות שכבר, אני חושבת שפתאום קלטתי שאת עושה את השבירה הזאת של המוזיאון, את האנרכיזם נגד המוזיאון. אופס, אני מאוד אוהבת את הסוג הזה. אנחנו נגיע לספר ששינה את חייך, שאלה השנייה אצלנו בשאלון.
1984.
1984. נכתב באנגלית, מחבר ג'ורג' אורוול. יצא לאור בעברית בשלוש מהדורות שונות, על ידי מתרגמים שונים. המהדורה העברית המוכרת ביותר יצאה בשנת 1971, ולאחרונה, בשנת 2019, יצאה עוד אחת. שתיהן בהוצאת עם עובד. הספר הוא רומן דיסטופי המתאר חיים המתנהלים תחת שלטון טוטליטרי קיצוני, באמצעות מעצמות ענק שמשתמשות בפוליטיקה בציניות אכזרית כלפי האזרחים. חיים שנשללות מהם לא רק החירות, אלא אף האהבה.
ב-1984, איזו בחירה. מה היה שם? מה היה שם אפרת שעשה לך את זה?
תראי, קודם אני חייבת להגיד שזו הייתה שאלה לא פשוטה. זאת אומרת, יש הרבה אופציות, אבל זה פשוט, אני זוכרת, קראתי את זה מזמן, כן? אבל אני ממש זוכרת תחושה מאוד מאוד קשה. של עיבוד בעצם הדבר שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, שזה חופש, תחושת החופש והפרטיות.
בהזדהות עם הגיבור הראשי.
לגמרי. ואיזשהו גם פחד כזה שלאן העולם ילך, האם זה יכול לקרות, מה יקרה. ופתאום היום, את יודעת, אנחנו חיים על ריאליטי של כל היום לצפות באנשים, מאבדים את הפרטיות שלהם.
כן, וואלה.
כן.
את יודעת, אני מקשיבה לך ומנהנת,
כן.
כי אני דור לפנייך, את בגיל של הילדים שלי, ואני עברתי את אותה חוויה של החרדה הזאת שיגזלו את זה. אבל עכשיו אנחנו רואים באמת, אנחנו במקום אחר, האונליין הטוב.
נכון, לגמרי.
יש לו צד רע.
נכון.
בואי נשמע שיר שאת בחרת, של בן הווארד.
אני מאוד אוהבת את בן הווארד.
Diamonds.
All I am is the bones you made for me, so garishly clean, white as the horses that carry me away. Thank you. just driftwood for the sea, or heavy as the horses that carry me away.
אנחנו פה עם אפרת גבריאלה אטיאס, לספר על הספרים, והגענו לשאלה הרביעית, אפרת, בשאלון שלי, על הספר האחרון שגרם לך לבכות.
חייו של מיכאל קוף.
חייו וזמניו של מיכאל קוף, מחבר ג'ון מקסוול קוטזי, מדרום אפריקה, בתרגום אמציה פורט. יצא לאור בשנת 1985 בהוצאת עם עובד. סיפור חייו של מיכאל קוף, שעורך מסע מייגע מעיר הבירה קייפטאון לכפר נידח של אמו בתוך מלחמת אזרחים בדויה בתקופת האפרטהייד, שנות ה-70-80 של המאה הקודמת.
אפרת, מה לפי דעתך יש בספר שעושה לנו לבכות? מה נוגע בנו?
תראי, קודם כל, כל הסיטואציה ונסיבות החיים המאוד לא פשוטות, זה דבר אחד.
שלנו.
נסיבות
שלנו
החיים...
שלנו או של זה שבספר?
של הגיבור, כן, של באותו הגיבור. זמן. אני חושבת המסירות של הגיבור עם אמא שלו ואהבה שלו אליה, זה משהו שהוא נורא מרגש. זאת אומרת, כל המסע שהוא עובר בשביל להגשים איזושהי בקשה שלה, אני לא אספר יותר מזה כדי לא להרוס, לא לעשות ספוילר לקוראים, כי זה ספר מומלץ מאוד בעיניי. אבל אני חושבת שכן, הקשר, האהבה, המסירות תחת תנאים מאוד קשים.
אפרת, אולי זה מה המסירות שלך את מוצאת אצלו, האהבה שלך את מוצאת אצלו, ואז זה נוגע באיזה מקום רך נגיד.
כן, לגמרי. אני מאוד בן אדם שמתמסר ללב שלו, זאת אומרת, תמיד הייתי ככה, ולטוב ולרע, כן? לפעמים זה לא הבחירות הקלות בחיים, אבל אני הולכת עם הלב לחלוטין. כן.
אז בסוף זאת אהבה, כן? אני רוצה ככה לעשות איזה טרמפ על האהבה הזאת. אני רוצה לשאול אותך על האהבה שהביא אותך לגליל. את חי עם חלד, שהוא תושב הגליל, נכון? מאיזה
נכון,
כפר?
נכון, נכון.
מאיפה הוא?
הוא במקור מאקברה. אבל
זה ליד צפת?
זה ליד צפת, כן, זה כפר מקסים. הוא כבר המון המון שנים, הוא כבר יותר מ-10 שנים בכפר סוד, לפני זה במטולה. והוא מאוד מאוד מקורקע ומחובר... לגליל, מאוד, הוא בוקר. אם היית שואלת אותי לפני שנה, והיית אומרת לי שאני אגור בגליל, זה היה דבר, זאת אומרת, היה יותר סיכוי שאני אגור בהודו או ביוון. אבל בסוף מסתבר, קודם כל אהבה, את יודעת, זה כוחה של אהבה, ויש הפתעות בחיים. ובסוף מסתבר שזו החלטה מאוד טובה עבורי ומאוד מתאימה לי.
שמצאת.
כן.
מצאת. את יודעת, המשוררת ויסלבה שימבוסקה, הרי אומר, יש לה את השיר הזה שהכל פוליטי. אני רוצה לשאול אם אפשר לאהוב בלי הפוליטי. לכאורה כן, אבל האם אפשר?
תראי, בעיניי כן. אנחנו חיים את האהבה שלנו. את יודעת, להגיד לך שאין איזשהו עניין פה, כי אנחנו חיים במדינה משוגעת בעיניי, זאת אומרת, אין עניין חברתי מסביב, יש. יש איזשהו עניין. אבל קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אני הולכת עם הלב שלי דבר ראשון, ואני, ברגע שהכרנו וככה התאהבנו, אז היה לי ברור שאני הולכת עם האמת שלי, ולנו, אישית בחיים שלנו, זה לא משנה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו לא קומים בבוקר אתה מוסלמי, את יהודיה. זה לא, אין פה איזה עניין. זאת אומרת, אנחנו חיים את אותם אידיאולוגיות, אנחנו אוהבים אותם דברים, מחוברים לטבע, הוא בן אדם של המון נתינה, גם אני. יש אנשים שקשה להם לבלוע את זה, וזה בסדר. זה המקום שהם נמצאים בו, והם יכולים לעשות את העבודה שלהם עם עצמם. אני החלטתי מלכתחילה שאת יודעת...
עשית לי, אפרת, עשית לי נחות בעיניים. ואת נותנת לנו אמונה.
חשוב.
ותקווה. וזה מביא אותי לספר הבא, הספר האחרון שיצחיק אותך, אפרת.
ימות החמה.
ימות החמה, נכתב באנגלית. מחבר, ג'ון מקסוול קוטזי, מדרום אפריקה. בתרגום, אברהם יבין. יצא לאור בשנת 2012 בהוצאת עם עובד. ארבע נשים וגבר מספרים לביוגרף של הסופר שהלך לעולמו על היכרותם ועל היחסים עמו.
אפרד, איך אני מתה עליך שמצא שני ספרים של קוטזי המעולה, מעולה, מעולה. מה יצחיק אותך בזה?
קודם כל, שתדעי שהוא הפך להיות הסופר המשפחתי שלנו. וואו, תראי, זה ספר, זה כל כך מצחיק, כי זה נורא יצירתי. הוא כותב אוטוביוגרפיה על עצמו, כאילו אחר מותו, זאת אומרת, הוא ממציא את זה שהוא כבר מת, כותב על עצמו את האוטוביוגרפיה, וממציא כל מיני רעיונות עליו. עכשיו, מה שהדהים אותי וגם נורא הצחיק אותי, זה שבמקום להציג את עצמו בצורה מהוללת ולפאר את עצמו, הוא רק מוריד את עצמו, הוא רק צוחק על עצמו דרך הרעיונות. זאת אומרת, הוא לא מוציא את עצמו איזה גברי ומוצלח.
זה בעצם הומור אמיתי, ההומור העצמי, נראה לי זה ההומור.
כן.
הבאמת, הבאמתי.
האמת שכן, את צודקת, כי אנחנו גם, אם אני חושבת על העידן שאנחנו חיים בו, אנחנו כל היום מתעסקים בלעשות איזו תדמית מושלמת שלנו, את יודעת, בפייסבוק, באינסטגרם, הכל זה תמונות מוצלחות שלנו, כאילו בנות 16 כבר היום מתחילות עם ניתוחים פלסטיים, וקוצי כותב על עצמו בכזה הומור, אז זה בעיניי פשוט נהדר, ממש.
אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על קוצי, כי הוא לא סופר שכל כך הרבה מכירים אותו. הוא נולד בקפטן, הוא היום כבר בן 81. הספר הראשון שפרסם, שהביא אותו לפרסום עולמי, היה מחכים לברברים, ספר נורא קשה, קשה לקריאה מאוד, ובו הוא מספר על איזושהי מדינה לא ברורה כל כך, שהכוחות הרעים והאפלים מגיעים אליה. היה בזה הרבה מחאה לאפרטהייד בדרום אפריקה. כן. הספר ההוא ראה אור ב-1980. תרגמו אותו הרבה פעמים, הרבה ספרים שלו תורגמו בעברית, לעברית. הוא ב-2003 זכה בפרס נובל. איזה ספרים עוד? הייתי אומרת חרפה בשנת 2000, אליזבת קוסטלו, ואיש איתי ב-2007, שהיא גם יצירת מופת לא קטנה. הוא סופר נהדר, ואני שמחה שבחרת בו. אנחנו נעבור לספר הבא. הספר הראשון שאת זוכרת.
למי צלצלו הפעמונים?
למי צלצלו הפעמונים? נכתב באנגלית. מחבר, ארנסט המינגווי. תורגם על ידי תרצה גור אריה. יצא לאור בשנת 2006 בהוצאת ידיעות אחרונות. סיפורו של אמריקאי צעיר מהבריגדות הבינלאומיות, שסופח ליחידת גרילה בערי ספרד. סיפור אודות נאמנות ואומץ, אהבה, תבוסה ומוות לאידיאליזם.
הספר למי צלצלו הפעמונים, גם הוא מאוד מפורסם, מה עשה בו ששינה את חייך, או שאת זוכרת אותו?
וואו. קודם כל, אני אגיד על המינגווי, שהוא פשוט, הוא מדהים בעיניי, הייתה תקופה שהייתי אובססיבית, ואני החלטתי שאני לעולם לא אקרא אף ספר אחר, מלבד ספרים של המינג. זאת אומרת, עד שאני לא אסיים את כל הספרים של המינגווי, אני לא עובר את זה. זו הייתה החלטה נחמדה ושאפתנית, זה לא ממש קרה, אבל כן קראתי את רוב הספרים שלו, אני חושבת. לפחות הרוב המוכר. ולמי צלצלו הפעמונים, זה היה... את מכירה את החוויה הזאת שאת רואה איזה סדרת טלוויזיה שכל כך שואבת אותך, את רואה אותה ברצף עוד פרק, ואת כבר מכירה את הדמויות, ואת חיה את זה, ואז יום אחד נגמרת הסדרה. וכאילו, זה הרגשתי פתאום כאילו, איך זה קרה? הספר נגמר, וכאילו משהו מהחיים שלי נגמר.
וקום, וקום בחיים.
כל כך דרמה ותופס, וכאילו אני עד היום זוכרת ממש בדמיון שלי איך זה נראה, איפה הם נמצאים. אני זוכרת את הבחורה, קצוצת שיער, את האהבה, אני ממש זוכרת את החוויה הויזואלית.
אפרת, את, יש לנו עוד הרבה מה לדבר עלייך גם, אני רוצה שתספרי על איך חשבת להיות, איך התגבשה בך, התגבש הכיוון של להיות מעצבת, על הנסיעה להודו. נקשיב אבל על קודם לשיר שמדבר על העתיד של איתמר בנאי.
יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפקח, אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. למשל הבן בלילה עם הקן לידך
משדרים מהשטח או מהאופן 24/7 פן 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 בכל רחבי הסקאלה זה המקום הכי נכון 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
אנחנו פה עם לספר על הספרים עם אפרת גבריאלה אטיאס. אפרת, אמרנו, היא בת ירושלים, הגיעה לגליל. את בת 34, אבל יש לך כבר חתיכת חיים.
נכון.
אז לפני השיר האחרון אמרתי שאני ארצה לשמוע איך החלטת להיות משעת מעצבת ואומנית, שזה העיסוק שלך, ואחרי זה גם תספרי לנו על הודו ועל ההחלטה לעשות תיקים.
הודו זה הנושא האהוב עליי. וואו, זו שאלה גדולה. תראי, קודם כל, מבחינת אומנות, זה משהו שכבר בלט אצלי מגיל 3. כבר ממש בגן ילדים ראו שיש לי איזה כישרון ציור. וזה הלך איתי כל החיים הציור. זו הייתה אהבה שלי, זה היה ריפוי, זה היה בשבילי המון. ובו זמנית גם התחלתי לתפור. נורא אהבתי בדים, למדתי לתפור. בגיל 13 כבר הייתי תופרת לעצמי את כל הבגדים, כולל תיקים. וגם הסבא וסבתא שלי היו חייטים. ולמדתי עיצוב גרפי, כי זו הייתה ההחלטה היותר, את יודעת, כזה הגיונית לעשות, כדי שיהיה לי מקצוע וזה. וכמו שאמרת, אמנם אני בת 34, אבל היה לי באמת הרבה גלגולי חיים שונים. אני לא יודעת אם את בכלל יודעת שהייתי הייטקיסטית המון שנים.
כן.
הייתי המון שנים הייטקיסטית, ועבדתי בעיצוב גרפי, בעיצוב אפליקציות, מחשב, את יודעת, מזכורת טובה, עבודה מאוד אינטנסיבית. עד שנשברתי, עד שהנפש החופשייה והאומנותית שלי אמרה עד כאן. ואז טסתי ללמוד אומנות באוניברסיטה, בכפר נידח שמעטים מאוד הישראלים שמכירים אותו, בהודו, שנקרא שנטי ניקטן. והייתי שם שנה, וזה ללא ספק שנה שממש עיצבה אותי ושינתה אותי. זאת אומרת, עודו לפני כן כבר הייתה אהבה עבורי, וזה היה...
אני רוצה לשאול על עודו כמה שאלות. כן. ראשית, את באת עם אג'נדה. את ידעת שאת הולכת לצייר ציורים של דמויות מופת?
אז לא בהתחלה. תראי, בנסיעה, כבר לא זוכרת את המספר שלישית שלי להודו, נסעתי בשביל ללמוד אומנות, בשביל להשתחרר מהכבלים של ההייטק, בשביל לגלות עצמי. זה היה בגיל 28, הרגשתי שאני צריכה בריק. ושם נולד הרעיון של התיקים בעצם. הוא התחיל, זה היה ניצן קטן. זאת אומרת, פתאום ציירתי את פרידה קלו, ואמרתי, וואי, אולי אני אתפור מזה תיק אצל החיית, ופתאום היו תגובות לזה, ואז אמרתי, וואי, זה רעיון... זה רעיון מיוחד, בוא נעשה קצת כאלה. חזרתי לארץ במשך שנתיים, הרעיון ככה, לקח לי זמן לעזור אומץ. זאת אומרת, פתאום הבנתי שאנשים נורא מתלהבים מפרידה קלו במיוחד.
כן, פרידה קלו, זה לא יאומן, צריך לעשות רק עליה איזה תוכנית.
לגמרי, לגמרי. זה...
איך היא שינתה בעצם אותנו כולנו.
ממש.
כן, גברים ונשים במיוחד כמובן.
ממש, כן. ואז בעצם נסעתי מוכוונת מטרה, כמו שאת אומרת, נסעתי לעוד שנה כמעט, שגרתי בדרום הודו וייצרתי תיקים והסתובבתי בין מפעלים, וזו הייתה קפיצה ממש למים העמוקים, זאת אומרת, לא התחלתי בקטן, ייצרתי מיד 1,000 תיקים, מפעלים, הכל, כאילו שקעתי את כל מה שיש לי ואין לי, וזהו, והגשמתי את החלום.
את יודעת, תמיד שאני שומעת סיפורים כאלה, כן. שהם נשמעים מבחינתי דמיוניים לחלוטין, נוחתים בהודו הזאת, עם כל השוני המדהים שיש שם, ואת כן. בבדידות בעצם, את לבד, את צריכה להתחיל להיות פרקטית, בלעשות את החיים עצמם, אבל במקום שהוא אולי כאילו הזוי, כאילו חלום.
תראי, זה נכון מה שאת אומרת, אבל מה שמעניין אצלי זה להפך, הייתי מגיעה, הלבד הזה נתן לי המון כוח, כי הייתי משוחררת מהתבניות של ישראל, של המשפחה, של... הייתי פשוט אני, והייתי פורחת, גם אם הייתי לבד בעיר מפעל, וגם הייתי, אם הייתי עם חברים במקום יותר תיירותי, זה לא היה משנה. זאת אומרת, עצם זה שאני בהודו, ויש שם איזושהי אנרגיה מאוד מיוחדת, הרגשתי טוב. כאילו, אני לא אגיד שלא היו רגעים גם מאתגרים בהודו, ברור, אנחנו לוקחים את עצמנו לכל מקום, אבל זה היה חוויה מדהימה.
אפרת, השיר הבא מתאים ברוח למה שאת אמרת. אני רוצה, את בחרת אותו, תציגי אותו.
בשמחה, זה אחת הלהקות האהובות עליי, תינארי ון. Thank you.
لهيتي سنان تلشش هرست أقل سلو الأسراف وغتاي هان الكاس هزر شو الهيب هذي سانتا نداهي هم ورجنيو فلنمو قسم عم تلسكتو صويغتا يهان الكاس الزرش الهيب عرضي سنتا استقل زلوا الأسراف أدس نقاد نمو ساسلاف شوي غدا يهان الكاس أزر سلهين أرضي سانتا
אפרת, את מציירת על התיקים שלך דמויות מופת כמו פרידה קאלו, כמו גנדי. אני רוצה לשאול אותך על ספר שהוא יצירת מופת שלערכתך השפיע על האנושות.
הזהו אדם.
הזהו אדם נכתב באיטלקית על ידי המחבר פרימו לוי כבר בשנת 1947. התרגום העברי של יצחק גרטי יצא לאור רק בשנת 1988 על ידי הוצאת עם עובד. הספר מציג תיעוד החוויות האישיות על מאסרו ועבודתו של פרימו לוי באושוויץ. עולות שאלות נוקבות על המין האנושי ובמיוחד על האסירים במחנה. זאת כתיבה חיה ולא רק שנית על מאורעות שהשפה האנושית לא הכינה אותנו להן.
כן, אז זהו, אדם הוא סקציה בפני עצמה, ומעניין שאת אומרת שהשפיע על האנושות, כי באמת גם להערכתי, כל החיים שיש לנו מ-1945, ממאי 45, שבה נגמרה מלחמת העולם השנייה, השתנו מאז עד היום, ואנחנו כל הזמן באיזשהו אופן מגיבים על הדבר המפלצתי, הנורא, הלא אנושי הזה, ואני אבל לא רוצה שנהיה שם, אלא אני רוצה לקחת את המילה מופת, ולחזור אל השאלה של דמויות מופת שאת מציירת על תיקים, מה הן בשבילנו? למה אנחנו נושאים עיניים או נושאות עיניים לדמויות שכאלה?
זאת שאלה טובה, ואני חושבת שדמויות מופת, כמו שאת קוראת להן, עוזרות לנו למצוא את עצמנו בתוכן, והן נותנות לנו איזשהו עוגן. ואגב, הרבה מהאנשים האלה, סתם אם אני חושבת יותר על, אני חושבת על ישו, או גם אם אני מדברת על גנדי שציירתי אותו, פרידה קלו, זה אנשים שהחיים שלהם לא היו קלים, בכלל אפילו, הם עברו המון תלאות, ויחד עם זאת הם הגיעו לאיזה הישגים מרשימים בחיים שלהם ולהשראה עבורנו, ובעיניי זה עוזר לנו להבין שגם אם החיים קשים או הנסיבות קשות, אנחנו יכולים להסתכל על זה כעוד איזה מדרגה להעצים אותנו ולהרים אותנו, ולא להיות קורבנות, אלא להפך, להגיד, הנה, פרידה קלו, את יודעת, אני מניחה שהרוב פה ראו את הסרט, אבל בגיל מאוד צעיר היא הייתה בתאונת דרכים קשה, והגוף הפיזי שלה נפגע.
התחילה עם אפילו שיתוק ילדים. אתה צולעת מאוד עוד לפני התאונה.
כן, ומצד שני, אחרי התאונה, זה מה שגרם לה להתחיל לצייר בצורה יותר אינטנסיבית, כי הייתה במיטה במשך שעות וימים, כולה מגובסת. אז כן.
היא, פרידה קלו, הגדירה מחדש את אולי הייתי אומרת, את הדמות האישה, את היופי, האסתטיקה האנושית, נכון. האישה שהגדירה מחדש.
נכון.
אנחנו נשמע עכשיו את דמות מופת אחרת, נינה סימון.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
אפרת, הגענו לשאלה 7 בשאלון שלנו. איזה ספר היית רוצה לתת במתנה?
רצות עם זאבים.
רצות עם זאבים, נכתב באנגלית, מחברת קלריסה פינקולה אסטס, תורגם על ידי עדי גינסברג הירש, יצא לאור בשנת 1997 בהוצאת מודן. הגיגים וכתיבה לא קונבנציונלית של אנליטיקאית יונגיאנית, פינקולה כותבת על נבחי הנפש של האישה הפראית ועורכת השלכה של תמונת הנפש הלא מודעת שלנו, דרך דימויים, סמלים וסיפורי חלומות על מציאות חיינו.
רצות עם זאבים, אפרת, הפך להיות רב מחר, הפך להיות אהוב על נשים רבות. למה לדעתך?
אני חושבת שהוא ספר מאוד מחזק, וזה ספר שאנחנו צריכות אותו, כל הנשים, בייחוד בתקופה שאנחנו חיות בה, בעצם לא בייחוד, כי בעיניי נשים עדיין לא באמת השתחררו. זאת אומרת...
אנחנו עיצומה של המהפכה.
כן, אני בעיניי אנחנו ממש ככה בצעדים עדיין, ו...
היא כותבת אחרת, היא כותבת, היא משמיעה קול אחר, ואומרת, זה הקול שלי, תתמודדו.
נכון, היא גם מדברת על משהו שלי זכור, זה דימוי גוף נשי, וכל מיני סוגים שונים של גופים, זאת אומרת, היא מזכירה לנו שאנחנו, כל אחת מאיתנו שייכת לאיזשהו כמו מין שבט או עם או תרבות, וזה בסדר להיות איך שאני, זאת אומרת, ולא, כי מה קורה עכשיו? זאת אומרת, יש איזו אופנה, נגיד, להיות נורא נורא רזה, או עכשיו זה קצת משתנה, ואז כאילו כולנו צריכות ליישר קו ולהיות באופנה, וזה לא עובד, כי כל אחת מגיעה עם מבנה גוף אחר, עם נפש אחרת, עם חלומות אחרים, עם סגנונות אחרים, והיא נורא ככה בתעוזה נותנת קול לאישה הזאת ולפיריות הזאת.
נורא מעניין שאת אומרת על גוף ונפש, את מערבבת אותם. את לא מדברת רק על דימוי גוף, את מדברת גם על דימוי הנפש.
אני לא מפרידה שום דבר מהנפש, זאת אומרת, ברמה, גם ברמת הכאב ראש, זאת אומרת, מבחינתי הכל הוא מחובר, הפיזי והנפשי והרגשי, והכל מחובר. זה לא, הרי בעיניי זה לא באמת משנה איך אישה נראית, זה משנה מה היא מרגישה עם עצמה מבפנים, וזה מה שמשתקף. כנ"ל גם לגבי גברים, כמובן. פשוט ספציפית על נשים יש המון המון לחץ בנושא הזה, אז...
זה מתאים את המילה יופי של נשים וגברים, כן. בתכנים חדשים, את אומרת.
כן.
אני אעבור לשאלון, לשאלה הבאה בשאלון, הספר שמזכיר לך את הורייך.
לב לבן כל כך.
לב לבן כל כך. נכתב בספרדית. מחבר חבייר מוריס. תרגמה אורית קרוגלנסקי. יצא לאור בשנת 2005 בהוצאת בבל. הוא רומן רב מחר אודות נישואין ורצח, אהבה ואשמה, שהסופר מנסה דרכו לחקור את טיבה של התשוקה והשלכותיה, ושואל, האם המילים מכסות ומסתירות, או שהן מסייעות לגלות את האמת?
אפרת, למה אהבת את הספר לב לבן כל כך, ולמה הוא בעצם מזכיר לך את הורייך? בעצם לא בטוח שאהבת אותו.
תראי, האמת שזה היה לפני המון שנים, אולי בגיל 17,
הוא יצא בשנת 1992, כן?
כן. אני זוכרת שמאוד אהבתי אותו, ואני זוכרת שזה היה ספר משפחתי, זאת אומרת, אני, אמא שלי ואחותי, כי ההורים שלי הם גרושים, וכולנו נורא אהבנו אותו, ועד היום יש לנו אותו בבית. אז בגלל זה הוא מזכיר לי בעצם את המשפחה שלי, אבל בכנות אני לא ממש זוכרת מה היה שם.
את זוכרת את חוויית הקריאה.
בדיוק, בדיוק. אני זוכרת גם את הדמות. אגב, אם דיברנו מקודם על דימוי יופי ונשיות, הצילום של האישה בקריחה מאוד מאוד תפס אותי. זה מעניין שאת זה אני זוכרת, ואני זוכרת גם את התגובות של הנשים לאישה הזאת. אז כן, זה ספר שנשאר אצלנו, ואני חייבת להגיד ולתת קרדיט לאמא שלי, שבזכותה לדעתי אני קוראת ספרים, והיא ככה הכניסה אליי את העולם הזה, לאמא שלי יש טעם מעולה בספרים. היא גם מומחית בלמצוא ספרים יד שנייה בירושלים וחנויות נידחות, ויש לה את זה ממש. אז אנחנו ככה חולקים את זה, כולנו במשפחה, את, ה, את האהבה הזאת, ומחליפים בינינו ספרים, ותמיד אף אחד לא קונה, כל אחד הולך לאמא שלי, אמא שלי משיגה, עושים מחלפות, אז את יודעת, זה חלק מהאינטראקציה המשפחתית.
את יודעת, בעידן הזה, כאשר הקריאה הולכת ופוחתת, אפילו הייתי אומרת, היא הולכת ופוחתת, והכתיבה, כולם כותבים, אבל פחות ופחות קוראים, אני באמת חושבת שהזיכרונות של הורים קוראים, לא רק הורים שאומרים לילדים לקרוא, הם בהחלט משהו שעוזר לנו לעבור הלאה. הייתי, זה מביא אותי לשאלה האחרונה על הספר שהיית רוצה שיהיה במדף אצל ילדייך.
ספר המתים הטיבטי.
ספר המתים הטיבטי, לא עשינו לו ג'ינגל, אני באותה הזדמנות רוצה להודות לארבל פראג, ש... עשה לנו את הג'נגלים לתוכנית, והקליט אותם. ספר המתים הטיבטים, בעצם טקסטים מקודשים שחוברו על ידי חכמים בודהיסטים, ואני רוצה לשאול אותך, אפרת, מה זה העניין הזה שאנחנו כל כך, אנחנו פה, התרבות שלנו, הצעירים שלנו, כל כך סופגים, כל כך נמשכים לתרבות המזרחית, לבודהיזם. מה יש שם?
תראי, זו שאלה טובה. קודם כל, בעיניי זאת דרך חיים, בעיניי זאת הדרך, זאת אומרת, זה נשמע קצת זה, אבל זאת הדרך לחיות חיים שפויים יותר, במידה וחיים את זה לא בצורה של דת, אלא בצורה של, של תפיסת חיים. ומה שמיוחד בספר הזה, ואני עדיין לא סיימתי אותו, אני עדיין קוראת אותו כל הזמן קצת, זה שהוא מדבר כל הזמן על המוות ועל הכנה למוות. עכשיו, אנחנו חיים בתרבות שאסור להגיד את המילה מוות, מפחדים ממוות.
כן.
את יודעת.
נכון.
וזה ההפך, אפשר להעצים את החיים אם אנחנו מודעים לכך שיש מוות. אם אנחנו מדברים על זה, זה לא סוד שאנחנו נמות.
מודעים לסופיות.
כן. עכשיו, זה אולי נשמע מצחיק לאנשים, כי זה מה שאני רוצה שיהיה אצל הילדים שלי, אבל כן הייתי שמחה שהילדים שלי יהיו... באיזושהי גם מודעות רוחנית, כאילו בהבנה שיש מעבר, שזה לא רק גוף וזהו, וגם שכן, שהם יספגו מהחוכמה הזאת, בעיניי הבודיזם זו חוכמה.
מקסים. אפרת, אנחנו מתקרבות לסיומה של התוכנית.
כן.
יצא השבוע בצורה מקרית לחלוטין, אני הזמנתי אותך קודם.
נכון, נכון.
שבממש עוד יומיים, ביום שישי, יש פתיחה חגיגית של הגלריה
כן.
שלך, בשעה אחת,
נכון,
כן, בכפרסולד.
נכון.
ואני גם רוצה לקראת סיום לקרוא משהו שאת כתבת, ואני מצאתי בפייסבוק, ואני מרשה לעצמי.
מעניין, אני אשמח לדעת מה זה.
את כתבת, אני גרה במקום הכי יפה בארץ, ואני מבינה שהכל הוביל אותי לפה. למקום שמאפשר חיים קצת אחרים, עם הרבה טבע והשראה, ואולי אפילו קצת מהדבר הזה שנדיר בישראל, שפיות. מי שמצייר, מכיר, ומי שלא אספר שאחת מהטכניקות בציורי נוף, היא להתבונן בצמצום עיניים. העיניים חצי סגורות ומחובצות. זאת השיטה הכי מדהימה שלמדתי מכמה מורים לציור. למדתי לראות ולעקוב אחרי המהות שהיא האור והצל, הצורה וגם יותר קל לגלות גוונים. אני לא אשכח את המורה לציור שבגיל 16 לימדה אותי שירוק בעץ הוא לא ירוק, הוא לא רק ירוק, הוא צהוב וסגול וחתום וכחול, הוא צבעים. הייתי רוצה יותר להסתכל על החיים שלי ועל עצמי ככה. פחות פרטים קטנוניים ויותר תמונה גדולה ושלמה. שיש בה הרמוניה ויופי ומכלול שלם. שמה שבאמת חשוב זה הבריאות שלנו, האהבה בחיינו, החברויות, הטוב שיש לנו.
וואו. האמת שאני מתרגשת, זה לגיטימי להתרגש ממשהו שאני כתבתי, כי זה ריגש אותי לשמוע את זה ממך.
כשמוצאים את זה למישהו אחר,
זה
העניין של כתיבה וקריאה.
וואו, כן, כן.
אז אני אגיד לך תודה רבה, אפרת, ששיתפת אותנו.
תודה לך, אורית, היה לי ממש כיף.
ששתפת בהרפתקה הזאת. אני אזמין את כל מי שרוצה ורוצה להגיע לפתיחה של הגלריה שלך.
מוזמנים, יין, יהיה כיף.
אני אוהבת את התיקים שלך, את זה שלקחת מוזיאון החוצה.
תודה.
אני אגיד שלום פה אורית פראג, אני מודה לארבל פראג, הטכנאי שלנו, ולאפרת גבריאלה אטיאס.
תודה רבה.
להתראות בשבוע הבא, ביום רביעי, בשעה 4.
ניצב מקדש תפארת, זאת אומרת שכמוהו עוד אינך לא ראת. ומספרים כלואה ציפור הפלא שבאבן מפוסלת בנפל הרחוקה, הרחוקה. צמאים פילי האבן ומנגד מבזבזת את מימי המזרקה. וכשתעוף, תעוף, תעוף, תעוף ציפור האבן אל התחלת הזקה, אז הפילים המפוסלים ירדו סוף סוף לגמוע את מימי המזרקה. וכשתעוף, מספרים, אז ייעלם הרשע ולא ישתלם הפשע בנפל הרחוקה, הרחוקה. יגיע תור השפע וגם כל חסרי הישע לא ידעו עוד מצוקה. ומספרים, עדיין לא ידעו אם מחר או עוד שבוע בנפל הרחוקה, הרחוקה. תעוף ציפור האבן אל התחלת הזקה, וכשתעוף, תעוף, תעוף, תעוף ציפור האבן לא תהיינה מלחמות, המזימה מספרים, עדיין לא ידוע אם מחר או עוד שבוע בנפל הרחוקה, הרחוקה. תעוף ציפור האבן אך תמיד אישה יושבת ולוטשת מבטה. וכשתעוף, תעוף, תעוף, ציפור האבן לא תהיינה מלחמות, המזימה והאימה יהיו רק זיכרונות מן השנים העגומות. ומספרים,
בחצות תמיד נשמע לשמוע, יש מה לעשות, כל ההתיישן שם שיר חדש בקהילה ברצועה או בגדש. משדרים מהשטח או מהאופן, 24/7 של פן פן פן, בכל רחבי הסקלה זה המקום הכי נכון, 105.3 כל הגליל העליון.